על משיחיות ובצלאל. איך זה קשור? נראה בהמשך. אני משיחיסט גאה, ואפילו קצת קשה להבין למה הדבר הזה מעורר כל כך הרבה אנטגוניזם. אני מבין שהקונוטציות עבור אנשים מסוימים הן שונות מהקונוטציות עבורי, אבל אני מזהה קודם כל את המשיחיות כאיזשהו ספקטרום, כאיזה משהו שהוא מוביל איזה הלך מחשבה ושאיפה עתידי אל איזשהו אופק, שהוא אופק טוב, הוא אופק אוטופי. כמובן כל אחד יכול לפרש מהי אוטופיה, אבל הוא עתידי. זה כמו שתקווה היא כמו מקווה מים, במקום שאליו המים הולכים ושם הם נאגרים, זה משהו שאנחנו שואפים אליו וזורמים אליו. ולכן מאוד מאוד קשה לי להתייחס אל המושג הזה כמשהו שאני אמור להתנער ממנו. וכשאני חושב על הדבר הזה, אני בעצם גם חוזר אחורה אל ערס הציונות, וספציפית אל ערס בצלאל. כשאני מנסה לחשוב על באמת מה גורם לאנשים להקים בית ספר לאומנות בראשית ימי המדינה, הרבה לפני ימי המדינה. זאת אומרת, בצלאל כבר בין 120 ומשהו, הרבה יותר מבוגר מהמדינה. וכשחוזרים לעיין בכתבים המקוריים, אז אפשר לראות שבאמת היה שם הרבה מאוד פאתוס דתי ואפילו משיחי. כשניסיתי להעלות את הנקודה הזאת, אז היה מי שטען שזאת הייתה סמנטיקה בלבד. אין באמת איזשהו תת מודע דתי או מודע דתי שמניע את הקמת בצלאל ואת התהליכים שהובילו את בצלאל מאז. וזה היה פשוט קישוטים מילוליים. עכשיו, כשאני סיימתי את בצלאל, זה היה שנת המאה. זאת אומרת, אנחנו היינו המחזור שסיים בשנת המאה של בצלאל, ולכבוד האירוע, מפעל הפיס בשיתוף בצלאל, הוציאו ספר, שלושה כרכים, לא קטנים, מאוד יקרים, שבהתחלה הצטערתי שקניתי אותם, כי זה באמת היה מאוד מאוד יקר, ולא היה ברור לי מה השימוש של זה, וזה עוסק בתולדות בצלאל. ובעקבות הדיון הזה שעלה, עד כמה בצלאל בעצם הערס שלו בעין, הוא עם פאתוס דתי, אז חזרתי לעיין בספר. את הספר, הכותב המרכזי שלו היה חוקר התרבות גדעון אפרת, לצד המעצב דוד טרטקובר, ואיפשהו אפשר לראות את שניהם כשני הקצוות שבצלאל משך לאורך השנים. מצד אחד חקר היהדות וכמובן האומנות המקומית והעולמית וההקשרים שנוצרים ברמה הזאת, וגם השיפט שבצלאל קיבל עם השנים לעבר בית ספר לעיצוב, כשלאט לאט הבית ספר לאומנות, או יותר נכון הבית מדרש לאומנות כפי שהוא התחיל, הפך להיות בית ספר לאומנות ועיצוב, כשהיום העיצוב אני חושב הוא אחד הדברים המשמעותיים ביותר והמרכזיים. ובספר הזה מופיעים הרבה ציטוטים של בוריס שץ ואנשים אחרים שהקימו את בצלאל. אני רק אקרא כמה מהם. אז למשל, בוריס שץ כותב לכבוד תבליט שיצר ב-1918. משיח, עקבתא דמשיחא, את זאת הרגשנו בחול. משיח, עקבתא דמשיחא, את זאת הרגשנו בכל, ברציחות האיומות, במגפות נוראות, במחסור המר, בשעה שקלטה פרוטה מן הכיס ובחוצפה הגיעה, ובפני הדור שהיו כפני הכלב, חבלי משיח, חבלי משיח. ישבנו אז, אני וחבריי, בכלא דמשק, ולפתע קראה השמש את העננים השחורים. ירושלים משוחררת, הצהרת בלפור, שיבת ציון התחילה. חיי כחלום. אז שמעתי קול גדול, הקול במדבר. פנו דרך, ישוע מסילה. עוד ציטוט של בוריס שץ. האוטופיזם הזה מסביר את כתיבתו של שץ על בצלאל, שוב ושוב במונחי קדושה, והדבר בולט בחוברת שפרסם ב-1910 בצלאל תודותיו, מהותו ועתידו. שץ נהג להעתיק בכתב ידו כל מה שפורסם על בצלאל, וכך העתיק גם את מאמרו של אליעזר בן יהודה, היום בקולי תשמעו, שפורסם בהשקפה ב-1907. וכך כותב בן יהודה. לפני שלושה חודשים קראני פרופסור שץ את אשתי ואותי אל חדרו הצער בבית המדרש לאומנות בצלאל. ויג על המסך מעל דבר מה שעמד בקרן זווית, ויאמר לנו, ראו ואבינו. ומה ראינו? ראינו את משיח, אותו בכבודו ועצמו, הרי הוא יושב על כיסאו, שכוח, ראשו כפוף, ופניו מפיקים צער וזעם, ידיו ורגליו כבולות. עכשיו, חשוב לציין שהמפגש הראשון שלי עם הפן הדתי של בצלאל היה כשנכנסתי לבית האומנים במרכז העיר, ושם יש תמונה ישנה של בצלאל בראשיתה, והיה כתוב מעל בית מדרש לאומנות. ופתאום אמרתי, וואו, כאילו זאת הייתה הכוונה, שהיחס לאומנות יהיה כמו אל היחס שיש בית מדרש. ומה מאפיין בית מדרש? אז הרב שלי נוהג לומר, אין בית מדרש ללא חידוש. זאת אומרת, גם מוסד אומנות וגם מוסד תורני לא יכולים להרשות לעצמם להקפיד רק על שימור העבר, כי הדרך היחידה לשמור את העבר היא ליצור משהו חדש. מעבר לזה, יש עניין פלורליסטי של הבעת דעות, של חברותות, של ויכוחים, של ליבון סוגיות, ולא לקחת שום דבר כמובן מאליו, כנתון, כתורה למשה מסיני, אלא להפך. אנחנו צריכים לקחת רעיונות ודעות שונות, ולהפגיש אותן ולאמת אותן, גם מתוך בירור אמת, זאת אומרת, בסוף להפיל את הטיעונים החלשים, אבל גם בגלל שעצם הוויכוח עצמו, עצם הדיון עצמו, עצם נקודות המבט השונות, הוא עצמו חקר האמת. זה היה המפגש הראשון שלי. אבל אנחנו יכולים לראות באמת בכמה נקודות שמופיעות בספר הזה, ואני חושב שהן מייצגות די נאמנה את הרוח ששלטה בבצלאל, בטח בשנים הראשונות. אז כך מתאר. בצלאל השאיר את מגוון הסמלים הציונים המוכרים בדימויים אוטופיים, שעלמו את האוטופיזם של המוסד. פסל המשיח של הנריק גליצנשטיין ניצב בשערי בצלאל. מנורת מקדש הותקנה על גגו, וברומן האוטופי של מייסדו ירושלים הבנויה, מתואר בפרוטרוט בית המקדש החדש, שיוקם בידי מוריו ותלמידיו. בהתאם לכך, תפיסת הזמן הבצלאלית נעה בין עבר תנכי קדום של תפארת עברית לבין חזון עתידי של גאולה משיחית. על כן נושאי החלוציות הריאלית, זו המתגשמת בפועל בהתיישבות היהודית בארץ ישראל בראשית המאה ה-20, לא נראו בעבודות בצלאל עד להופעתן ב-1922 של צלליות החלוצים שיצר מאיר גור אריה. כי עד אז, חלוציות סומלה בעבודות אלה באמצעות דימוי תנכי של תימני החורש בשור. נחזור עוד מעט לאותו פסל המשיח, אבל לפני כן אני אקפוץ לחלק השלישי של הספר שעוסק בתולדות בצלאל, המאה שנה הראשונות, וככה מסכם גדעון אפרת את כל המהלך הבצלאלי, ואומר, דרך ארוכה עבר בצלאל מאז חזונו הציוני של בוריס שץ שזיהה אותו עם בית המקדש, הקודש הפך לחול. הקודש, כך כותב גדעון אפרת, הפך לחול. וככה הוא מסכם למעשה את שנות בצלאל. עכשיו יש אנשים, אני מתאר לעצמי, שיכולים לקרוא את השורות האלה של הקודש הפך לחול, ולראות בהם חלק מהחזון הציוני, חלק מתקומת ישראל, וחלק מה שהם תופסים אולי, כביטוי לליברליזם ומודרניזם, וכל מה שטוב ויפה בחילוניות, ואיזה יופי שהשלנו מעלינו את אותה כסות עתיקה של קודש. אבל אני די בטוח שבוריס שץ בעצמו לא רואה ככה את הדברים. עכשיו בוא נחזור שנייה אל אותו פסל מפתיע שלפי הכתוב עמד בפתח בצלאל, המשיח של הנריק גליצנשטיין. לראשונה נתקלתי בפסל הזה בספר, וכשחיפשתי אותו באינטרנט, לא מצאתי כמעט כלום. מתברר שכמעט אף אחד לא מכיר את הפסל הזה, אולי חוץ מגדעון אפרת, דבר שמאוד הפתיע אותי. ובפסל הזה אנחנו רואים בגובה בערך 3 מטרים, רואים אדם כמעט ערום, עם זקן, כפוף, עשוי ברונז, היצוקה, והוא כבול בשלשלאות, קוראים לו משיח הכבול, ואנשי בצלאל מצטלמים לידו. וניסיתי לברר קצת מה קרה עם הפסל הזה, איך זה יכול להיות שפסל שהוא באמת אייקוני, הוא גדול, הוא עוסק גם במיתוס, אבל גם בפרשנות עכשווית למיתוס, ולאן זה נעלם? ולא מצאתי תשובה. השמועה מספרת שבמרתפים של מוזיאון ישראל הפסל הזה נמצא עד היום, אולי קצת כמו הסוף של אינדיאנה ג'ונס. וכאן אני רוצה להתייחס שנייה למה הפסל הזה מבטא. אני לא יודע מה הייתה הכוונה של הנריק גליצנשטיין כשהוא יצר את הפסל, אני גם לא יכול לגמרי להתחקות אחר המחשבה של בוריס שץ, כשהוא הציב את הפסל הזה בכניסה לבצלאל, אבל הרעיון של המשיח הכבול הוא דימוי מדהים בעיניי. האסוציאציה הראשונה שלי היא מתוך הברון מינכאוזן. שם יש לנו את האיש המהיר ביותר בעולם, שהוא כבול לשלשלאות, הזיקים ברגליים שקשורים לכדורי ברזל. ומה שמסתבר במהלך הסיפור של הברון מינכאוזן, שהוא שם לעצמו את הכבלים האלה, בגלל שהוא רץ כל כך מהר שהוא היה חייב להעט את עצמו. זאת אומרת, המשיח כדמות מיתית בעיניי, או לפחות אני מרגיש שזה רמוז איפשהו בעבודה, היא לא נכבלה על ידי אף אחד. המשיח הכבול הוא המצב של המשיח. הוא עצור בגלל שדברים עוד לא קרו, כי הזמן עוד לא הגיע, כי העוצמות האלה הן עדיין רק ברמה של כוח ולא של פועל, של פוטנציאל בלבד. מצד שני, אני חייב לומר שיש משהו אירוני בזה שהמשיח הכבול, שהוא בסופו של דבר דימוי מאוד מאוד מדכא, מוצג לרעבה בכניסה לבצלאל, וגם כמובן קשור במוסד המיתולוגי גם של בצלאל וגם של מוזיאון ישראל. בואו נשווה אותו שנייה לנמרוד. נמרוד, גם בשמו, הפסל האייקוני, הוא פסל שיש בו גאווה. יש ציפור, יש איבר מין, לא נימול, דמות מאוד מאוד חזקה. אייקון, אייקון מרדני, כמובן גם בשמו. ואפשר לראות איפשהו את המשיח הכבול כקונטרה לדבר הזה. וההבדל הוא אפילו עוד יותר בוטה, כשאנחנו יודעים שנמרוד מוצג בכניסה לאגף האומנות הישראלית במוזיאון ישראל. בזמן שהמשיח אולי נמצא איפשהו במרתפים החשוכים של אותו המוסד עצמו. מה זה אומר לנו? אני מרגיש שאיפשהו העניין הזה של איזשהו כוח עצום אבל כבול, הוא איפשהו ניסיון גם לניצול. ואני אתן דוגמה מניל גיימן. בפרק האחרון של הסדרה סנדמן, יש סיפור מאוד מאוד מעניין על סופר שיש לו מחסום כתיבה. והוא מוצא מוזה, מוזה מיתולוגית, והוא קולה אותה. קצת כמו, איך לומר בעדינות, קצת כמו פרוצה, הוא קולה אותה באיזה חדר מלון, משתמש בה כדי לקבל השראה, וכל הזמן הוא מבטיח לה שהוא ישחרר אותה. והוא לא עושה את זה. וכמובן, לפחות זאת הייתה התחושה שלי, שמדובר כאן על גיימן עצמו, שהוא מדבר על איך הוא יונק ממיתוסים, איך הוא יונק מרעיונות קבליים, רוחניים, גבוהים, ובסופו של דבר מנצל אותם בשביל היצירה שלו. הוא זה שלוקח לעצמו את התהילה, וכל מה שהמוזה רוצה זה שהוא ישחרר אותה, והוא כל הזמן מבטיח לה, והוא לא עושה את זה. קצת הרגשתי ככה בכל הדיון שלנו, גם הפוליטי, לגבי המקום של משיחיות. מצד אחד, אני שומע סביבי קולות שבאמת מגנים את המשיחיות, בלי אפילו להבין על מה היא מדברת, זאת אומרת, כעצם הרעיון שלה, כעצם הרעיון לאיזו אוטופיה שקשורה ברעיון דתי, כי החיבור בין אוטופיה ודת אמור כמובן להוביל למשהו רע, כי דתיים לא יודעים לדמיין עתיד חיובי, אלא רק דברים נוראים. ועדיין, אין מה לעשות, הציונות גדלה על ברכיה, על ברכיו של המיתוס הדתי והאתוס שגדלנו עליו, היא לא הייתה יכולה להתממש בלי זה. אומנם הייתה, נעשתה גם דרך מרידה. צריך גם את נמרוד. אבל באותו הזמן, ההצדקה ותחיית האומה, תחיית השפה, וכל הרעיונות שליוו גם את הקמת מוסד בצלאל, הם היו הכוח המניע, והם ממשיכים לפעם גם כשאנחנו מנסים להדחיק. וכאן אני מתייחס איפשהו גם למשיח הכבול וגם למרתפים של מוזיאון ישראל כאל הדחקה. הדחקה קולקטיבית. מוזיאון ישראל הוא במקום מסוים ההצהרה של, אוקיי, בואו, קצת, הלובר, בואו נחשוף את אוצרות תרבותנו. ובאותו זמן יש דברים מתחת לאדמה. אפילו היכל הספר, אפשר לומר, וואו, הוא מתחת לאדמה, כי צריך לשמור על על הכתבים הישנים שהם לא יחשפו לאור ולחום. אבל יש פה גם איזה סאבטקסט שבו אנחנו לא באמת מסוגלים להתמודד עם הכוח של הדברים, ולכן הם נסתרים. ולכן כדי להגיע להיכל הספר אתה צריך ללכת אל איזה מבנה, ואז לרדת במדרגות ולהיכנס למקום מאוד, מאוד קריר. אז אם כך מדובר על היכל הספר, אז תראו לכם איך אנחנו מרגישים לגבי המוזה, לגבי המשיח, הכבול שנמצא שם במרתפים. וככה אנחנו מקבלים דימוי שהוא בעצם בנוי מכמה שכבות. יש לנו קודם כל את הדימוי, המשיח, הקבול, שזה פרשנות עכשווית למיתוס, יש לנו את המשיח שקבול לא רק בגלל שהוא בשלשלאות, אלא גם כי הוא קבול בברונזה, קצת כמו עם פסלי האבן בנפאל הרחוקה, בשירה של גלי אתרי, שמחכים יום אחד להתעורר. אבל אתם אומרים, אתם עשויים מאבן, אתם לא מסוגלים, האם מיתוס יכול להתעורר? יש כאן איזה מימד שבו אנחנו מצפים שאיזה קסם יקרה, כי הדבר לא יכול, זה לא כמו אפיפייה נרדמת, זאת אומרת שהיא נרדמה וצריך לנשק אותה והיא תתעורר. לא, זה באבן, אין לזה סיכוי. והדימוי הזה מקבל את הרובד הנוסף, בזה שאותו דימוי של משיח כבול, שהוא גם כבול בתוך ברונזה, הוא גם כבור במרתפים של מוזיאון ישראל. האם נצליח לחלץ אותו משם? אין הדבר תלוי, אלא רק בנו.
איזה הזאת כאמור מצא ביטוי מלא ומוחלט בבצלאל. זה לא מקרה שבבצלאל אין חתימות של אומנים, אומנים פרטיקולריים, אינדיבידואליים. יש בצלאל, אוקיי? כאינדיבידואל, והביטוי האינדיבידואלי הוא זר, כן? למגמה הבצלאלית, שהיא מגמה אנטי-מודרניסטית מוצהרת מטעם בוריס שץ, המייסד והמנהל של בצלאל. כבר שם היה את הפסל הזה של אנטוקולסקי, מרק אנטוקולסקי, האומן היהודי הרוסי הדגול, כן? של המשיח מכבלים. אתה, בבתי בצלאל החדשים, מ-1908 הוא בגינה, מתחת לאקליפטוס שעדיין עומד שם, כן? הפסל עצמו ככל הנראה אי שם במחסני מוזיאון ישראל. על כל פנים, המשיח הכבול, כי כל בצלאל עניינו משיחיות. כל המפעל הבצלאלי, כל העשייה הבצלאלית, גם תודעה עצמית של בוריס שץ היא, הרי התלמידים שלו אמורים לפי חזונו, בספרו ירושלים הבנויה שיצא לאור ב- 24, 24, תלמידי בצלאל הם יבנו את בית המקדש השלישי.